שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים בסדרה על קבלת החלטות, ואנחנו רוצים שהסדרה הזאת תהיה מאוד פרקטית, ושנדבר על המתודות והכלים שבעזרתם אפשר לקבל החלטות יותר טובות, אבל בסופו של דבר אנחנו בני אדם, וכבני אדם לפעמים קבלת ההחלטות שלנו מוטט. היא מוטט מכל מיני דברים, לפעמים דברים שהם יותר רציונליים ולפעמים פחות, ונכון לנו בתוך תהליך קבלת ההחלטות גם להכיר את ההטיות הקוגניטיביות שמשפיעות על הדרך בה אנחנו מקבלים החלטות.
כן, ויש הרבה הטיות קוגניטיביות, ומשהו שהמחקר עליו התחיל בצורה מסודרת בתקופה היחסית האחרונה, הייתי אומר במאה השנים האחרונות, במיוחד בעשורים האחרונים, ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר בעיקר על הטיות הקוגניטיביות שקשורות לעולם ההשקעות ולקבלת החלטות בעולם ההשקעות, למרות שאין פה איזה קו ברור, בסוף ההטיות משפיעות עלינו בכל תחומי החיים.
כן, אז גיא, בואו שנייה אחת לפני שניכנס לעומק ונדבר על ההטיות השונות, בואו נפרק שנייה את המושג הזה, הטיה קוגניטיבית, מה זה בכלל אומר הטיה, מה זה קוגניציה?
אז הטיה זה איזושהי סטייה מדרך הישר, איזשהו כוח חיצוני שמשפיע עלינו לכיוון כזה או אחר, וקוגניציה זה תודעה או הכרה, מודעות, ובעצם הידע שיש לנו על העולם, על איך העולם עובד, זה הדרך שבה אנחנו מבינים איך העולם עובד, והטיה קוגניטיבית היא איזשהו כוח חיצוני שמשפיע על איך אנחנו תופסים שהעולם עובד.
כן, נכון. באופן תיאורטי, יש איזושהי דרך נכונה ומדויקת ואבסולוטית איך נכון לקבל החלטות, איזושהי דרך ישרה, וכאשר אנחנו סוטים מאותה דרך, זאת הטיה, שהיא הטיה קוגניטיבית. יש הטיות שנובעות ממניעים רגשיים, שאנחנו מקבלים החלטות לא טובות לנו מסיבות רגשיות. יש הטיות שנובעות גם מהיכולת של השכל שלנו לעכל ולהבין את הסיטואציות שאנחנו נמצאים בהן, או להבין את המציאות שאנחנו נמצאים בה. לדוגמה, הקונספט של ריבית דריבית הוא קונספט שבני אדם, גם אם הם מבינים אותו ברמה המתמטית, הם לא תמיד מבינים ובאמת מפנימים עד כמה הוא עוצמתי. גם אני חושב הנושא של הסתברות, זה משהו שיש אנשים שלמדו הסתברות, אבל אנחנו לא תמיד חושבים בצורה הסתברותית. וגיא, אני אשמח שנתחיל לדבר על ההטיה הראשונה, וזה בא מתוך העולם של עוגנים, עוגן של עצמו. זאת לא הטיה, אבל מתוכה נובעות לא מעט הטיות. מה זה עוגן וכיצד הוא משפיע עלינו? באופן כללי ובתהליך קבלת ההחלטות.
כן, כשאתה אומר שעוגן הוא לא הטיה, אני חושב שאתה מתכוון שעוגן הוא סוג של פיצ'ר ולא בג בדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות. עוגן זו איזושהי נקודת ייחוס. וכאשר אנחנו מסתכלים על העולם סביבנו ורוצים לשאול האם מוצר מסוים הוא יקר או שהוא זול, או האם משהו טוב לנו או רע לנו, או אם משהו גדול או קטן, זה תמיד ביחס ל. אין כזה דבר גדול באופן אבסולוטי, או קטן באופן אבסולוטי, זול או יקר באופן אבסולוטי, זה תמיד ביחס ל. והמשהו הזה שאנחנו משווים אליו, זה העוגן. ובין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לא, כל פעם שאנחנו מקבלים החלטה, החלטת קנייה, היא מושפעת מאיזשהו עוגן שאנחנו משווים אליו. והעוגנים האלה הם פיצ'ר במובן שאנחנו חייבים אותם בשביל להבין עד כמה האפשרות שלנו היא טובה ביחס לאפשרויות אחרות, אבל עוגנים גם יכולים מאוד לפגוע בשיקול הדעת שלנו בתהליך קבלת ההחלטות, וההשפעה של העוגנים עלינו היא מאוד משמעותית, גם כאשר אין לנו עוגן טוב להשוות אליו. לדוגמה, הרבה אנשים מבחינת ציפיות שכר, מבססים את הציפיות שכר שלהם ברמה מסוימת, על מה שהם רואים שחברים שלהם מרוויחים, שאנשים שמכירים מרוויחים, לאו דווקא שהכישורים שלך והשכר שאתה יכול להרוויח הוא מה שהחברים שלך מרוויחים. יכול להיות שאתה יכול להרוויח הרבה יותר, או שאתה מסוגל להרוויח רק הרבה פחות, ובעצם העוגן משפיע עלינו פה. היה מחקר לדעתי של קאנמן וטברסקי, אני לא בטוח שהוא היה שלהם, לדעתי הוא היה שלהם, ששאלו קבוצה של אנשים מה האורך של לוויתן כחול, שזה משהו שלרוב האנשים אין מושג מה האורך של לוויתן כחול, ואנשים נתנו תשובה מסוימת בממוצע, אני חושב שזה היה סדר גודל של 30 מטר. התשובה שנתנו בממוצע, ואז שאלו קבוצה אחרת את אותה השאלה, אבל נתנו להם שאלת הכנה. לפני שהם שאלו אותם מה האורך של לוויתן כחול, שאלו אותם מה הגובה של בניין האמפייר סטייט. ואנשים ענו על זה, מן הסתם תשובה שהיא הרבה יותר גדולה, אמרו 200-300 מטר, וברגע שאנשים אמרו את ה-200-300 מטר, השאלה הבאה ששאלו אותם, שהיא השאלה על הלוויתן, היא הייתה משמעותית בממוצע גדולה יותר, מאשר כאשר שאלו אותם על הלוויתן לבד. כלומר, היה פה איזשהו אפקט של פריימינג, איזשהו אפקט של הכנה, שהשפיע על התשובה שאנשים נתנו, בגלל אותו העוגן שהם יצרו, למרות שהוא לא קשור בכלל, מה הקשר בין הגובה של האמפייר סטייט לאורך של לוויתן, אבל הוא השפיע, והם שאלו את אותו הדבר, אני לא זוכר עם איזה דוגמה הם השתמשו, אבל נגיד כדור בייסבול, שאלו אנשים מה האורך של כדור בייסבול, או מה הגודל שלו, ואחרי זה שאלו על הגודל של הלוויתן, ואנשים נתנו בממוצע תשובה שהאורך של הלוויתן הוא הרבה יותר קצר, והעוגנים משפיעים עלינו באמת לא רק כאשר אנחנו משווים לפריט מאותה המשפחה, אלא גם כאשר אנחנו משווים למספר שהוא לא קשור בכלל. עצם אמירת המספר הזה במוח שלנו יוצרת את העוגן ומשפיעה עלינו האם אנחנו תופסים משהו כגדול יותר או קטן יותר.
נכון, ואנחנו לא חייבים שהמספר הזה בכלל יופיע מולנו. סתם, אנחנו כולנו יודעים, אני מניח שרוב האנשים שהולכים לסופר בעצמם, או קונים באינטרנט, יודעים שהגווניה, לצורך הדוגמה, כולנו יודעים, עולה איפשהו בין 7-8-9 שקלים לקילו, תלוי בתקופה ובמקום שאנחנו קונים. אם אנחנו עכשיו ניסע לרמי לוי, ויש מבצע ומוכרים עגבניות בשקל לקילו, מבחינתנו, אנחנו, יש לנו כבר עוגן בראש של כמה עגבניה אמורה לעלות, ואנחנו מבינים בצורה הכי אינטואיטיבית שהעגבניה הזאת בשקל היא עגבניה זולה, ולפעמים, כהטייה, זה יכול להשפיע על ההחלטה שלנו, כי יכול להיות שנחליט לקנות עגבניות למרות שאנחנו לא צריכים עגבניות או לא רוצים כל כך הרבה עגבניות, יכול להיות שהעגבניות האלה הן באיכות פחות טובה מהעגבניות שמוכרים במקום אחר, אבל שיקול הדעת שלנו פחות יהיה מושפע מהשאלות הללו, מכיוון שאנחנו מושפעים כרגע מאותו עוגן, וכמו שאמרת, העוגן יכול להיות משהו מאוד מאוד לא קשור. גם אם אני נכנס לסופר ואני רואה עגבניה בשקל 90, וליד העגבניה קשיו ב-80 שקל לקילו, מבחינתי יש קשר בין הדברים, ופתאום העגבניה נראית לי מאוד מאוד זולה, כי שמו אותה ליד המחיר היותר גבוה, של מוצר שמן הסתם המחיר שלו אמור להיות הרבה יותר גבוה, וההטיות האלה, ואני חושב שזה משהו שחשוב להפנים כבר בשלב הזה של הדיבור על ההטיות, ההטיות האלה הן לא הטיות שמשפיעות על אנשים טיפשים, ואיכשהו אנשים עם אינטליגנציה גבוהה, הסיפור הזה פוסח מעליהם, כולנו מושפעים מההטיות הקוגניטיביות האלה, ואני חושב שהשלב הראשון הוא להיות מודע אל קיומן, כי רק ככה בכלל נוכל להתחיל לפתור אותן. עכשיו גיא, בעולם ההשקעות, עוגנים זה משהו שמשפיע עלינו המון והוא מאוד מאוד רלוונטי, אולי תיתן כמה דוגמאות לעניין הזה.
כן, קודם כל בקבלת החלטות, כאשר אנשים חושבים האם לקנות דירה מסוימת או האם לקנות מניה מסוימת, הם תמיד שואלים מה היה המחיר שלה בעבר, בכמה הדירה נמכרה בעבר, בכמה המניה נמכרה בעבר, ומשתמשים בעוגן הזה כאיזושהי אינדיקציה על האם המחיר הנוכחי הוא אטרקטיבי, נניח שהמניה ירדה הרבה, אז המחיר הוא עכשיו במבצע, מחיר נמוך, או שהמחיר הוא יקר. הדירה הזו עלתה במחיר שלה ב-50% בשנתיים האחרונות, אז היא מתומחרת ביתר. אז זה קודם כל הטעיה שמשפיעה עלינו בעולם ההשקעות, אשר אנחנו יודעים שחשיבה רציונלית היא כזו שמתעלמת מהעבר, ושואלת מה המחיר הנוכחי ביחס לשווי הנוכחי וביחס לפוטנציאל העתידי. אבל זה מאוד משפיע עלינו. המחירים, באופן כללי, גם בעולם של מסע ומתן, שהוא חלק אינטגרלי מהשקעות, יש המון מקום לעוגנים, ואנשים שמיומנים במסע ומתן משתמשים בעוגנים כל הזמן, אנשים שלא מיומנים במסע ומתן גם משתמשים, אבל שלא במודע, וכאשר למשל מוכר דירה מבקש מחיר שהוא גבוה משמעותית ממחיר השוק, הרבה פעמים אנחנו נרגיש ברמה מסוימת לא בנוח להציע מחיר שהוא מאוד מאוד נמוך, כי הוא כבר סיב איזשהו עוגן שהוא גבוה, אז לפעמים הרבה אנשים אפילו לא יתנו הצעת מחיר בכלל, ואם הם יתנו הצעת מחיר שהיא נמוכה ב-200 או 300 אלף שקל ממה שהמוכר ביקש, אז הרבה אנשים חוששים שהמוכר ייעלב או לא ידבר איתם. מה שאגב יכול לקרות, מוכרים לפעמים כן יכולים להיעלב אם נותנים את הצעת המחיר בצורה שהיא לא מדויקת או לא מכבדת או לא מסבירה למה אנחנו חותכים אותו בכל כך הרבה. וכאשר אנחנו ניגשים למסע ומתן, אנחנו צריכים להיות מיומנים בשימוש בעוגנים, ואם העוגן שמוכר הדירה הציב הוא מופרך והוא לא רלוונטי בעינינו, אנחנו יכולים לבוא ולשאול אותו, מה גרם לך להציב את העוגן הזה? מאיפה זה מגיע? על סמך מה אתה מבסס את זה? ולרוב הוא יגיד, או משהו כמו זה מה שאני חושב שהדירה שווה, או זה מה שמבקשים היום על דירות כמו שלי, ואז אם אנחנו יכולים לראות ולהראות שהעוגן שלו הוא חלש ברלוונטיות שלו לעסקה, ואנחנו יכולים להביא עוגן שהוא יותר חזק, כמו למשל, תראה, הסתכלתי ברשות המסים, הדירה הזו נמכרה ב-X, הדירה הזו נמכרה ב-Y, לכן אני לא רואה הצדקה למחיר כזה, המחיר שהגיוני בעיניי הוא המחיר שראיתי, אז אנחנו יכולים לבוא פה ולהביא עוגן חיצוני, שישפיע על איך המוכר תופס את הדירה, ויבוא לטובתנו במסע ומתן. עכשיו, גם אם אין לנו עוגן חיצוני שיכול לבוא לטובתנו במסע ומתן, מספיק שאנחנו נביא עוגן משלנו למסע ומתן, גם אם זה עוגן דמיוני, נגיד שבעל הבית מבקש 1,800,000, ואני רוצה להציע 1,600,000 וקצת לא נעים לי, אני יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני עד עכשיו חיפשתי דירות ב-1,550,000, ראיתי הרבה דירות, אבל לא ראיתי עדיין דירה שמתאימה לי ממש. אני מאוד אוהב את הדירה שלך, אני רוצה לסגור אותה, אבל בשבילי לטפס ל-1,600,000 זה המקסימום שאני יכול. האם זה יכול להיות רלוונטי? ואז ההצעה היא הרבה יותר מנומסת, אבל גם הכנסנו פה את העוגן היותר נמוך, וברגע שאמרנו את המספר, וברגע שהוא דימן את המספר בראש שלו, הוא כבר משפיע על המשוואה. האם זה יגרום לנו באמת להצליח לקנות את הדירה ב-1,600,000? לרוב לא, אבל זה כן יכול לבוא לטובתנו במסע ומתן.
נכון. וזה לא רק במסע ומתן על קנייה של דירה. תוך כדי שדיברת, חשבתי גם על מסע ומתן שאנחנו מקיימים לפעמים במקום העבודה, לגבי המשכורות שלנו, או כשאנחנו באים להתקבל למקום עבודה, לפעמים שואלים אותנו, מה ציפיות השכר שלכם? ובוא נגיד שציפיות השכר שלנו הם 20,000 שקל בחודש. אנחנו יכולים להגיד, זו ציפיית השכר שלנו, ולנסות לקבע שם את העוגן, אבל אם אנחנו רוצים להשתמש בכלי הזה של ההטייה הקוגניטיבית, יהיה הרבה יותר חכם להגיד משפט כמו, תשמע, לפי הניסיון הרלוונטי שלי, ורמת הכישורים שלי, ומה שאני חושב שאני יכול להשיג בשאר המקומות במשק, לדעתי מזכורת התחלתית של אזור ה-25-30, היא מה שאני מצפה לו, היא מה שמגיע לי, אבל אני אוהב את העבודה הזאת, אני אוהב את המקום עבודה שאתה מציע, ולכן יש קצת מה לדבר גם על קצת יותר נמוך, ואז הגעת למספר שאתה רצית, אבל יצרת את העוגן, והעוגנים האלה הם מאוד מאוד חזקים על כולם, ולא מזמן אפילו ניסו להפעיל את העוגן הפסיכולוגי הזה גם כנגדנו. למי שלא מכיר, יש לנו במסגרת החברה גם ערוץ טיק טוק די פעיל, שאלעד מעלה סרטונים פעם ביום או יומיים, ובאחד הסרטונים הוא דיבר על אחת מחברות המימון הגדולות בישראל, והוא הזכיר אותם ממש כדרך אגב, בהקשר של אנשים שלוקחים הלוואות בריבית יקרה, כדי לקנות דברים שהם לא צריכים, וכעבור כמה ימים מתקבל אצלנו במייל, מכתב התראה לפני תביעה, ממשרד עורכי דין מאוד מאוד מפורסם וגדול בישראל, שאומר לנו פחות או יותר, תשמעו, אתם פגעתם בנו, ויש את חוק איסור לשון הרע, ואנחנו דורשים מכם פיצוי מוסכם של 150,000 שקל, בנוסף לזה שתסירו את הסרטון, ואם לא, אנחנו הולכים לצבוע אתכם, אז יש לכם שבוע לתת לנו תשובה מה החלטתם לעשות. והתכנסנו לדבר, וברור שזה שהאיום היה על סכום גבוה, על במאות אלפי שקלים, זה גרם לנו ברמה האינטואיטיבית הפשוטה, לפני שחשבנו על דברים בצורה רציונלית, האם יש להם קייס או אין להם קייס, קודם כל הבנו שזה סיפור גדול. הבנו שזה סיפור גדול, כי כשמאיימים ומבקשים לך פיצוי מוסכם, של 150,000 שקל, קצת אומרים לך מבעד לשורות, שאם תלך לבית משפט ואתה הולך להפסיד, זה הולך להיות בסכום שהוא הרבה 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 יותר גבוה, ולכן כדאי לך להתפשר איתנו עכשיו, ואם המכתב היה מציין שהם דורשים פיצוי של 15,000 שקל או 20,000 שקל, מלכתחילה היינו לוקחים את הנושא הזה הרבה פחות ברצינות.
כן, ולדעתי כל המטרה שלהם הייתה להוריד את הסרטון, ובאמת הם הצליחו, הורדנו את הסרטון, העדפנו להימנע מבתי משפט בשלב הזה. את התשלום לא העברנו. אמרנו להם שאם הם רוצים את התשלום, הם כן יצטרכו לפגוש אותנו בבית משפט, כי היה לנו ברור שהצדק איתנו. אבל הכלי פה, הוא היה כלי מאוד חזק במסע ומתן מבחינתם. הם הכניס אותנו לטיפה שוק, ואני לוקח את זה ככלי למסע ומתן בשבילי בעתיד. אם אני עכשיו באיזושהי סיטואציה שבה אני צריך לטבוע, וטבעתי בעבר, בסברה הקודמת של צבי הדירות, היה איזה לקוח גדול מאוד שלא שילם לי, בלי שום סיבה מוצדקת. אני לוקח את הכלי הזה של אם להם בצביעה אז להם בגדול, אני לוקח אותו איתי הלאה לעולם העסקי ככלי מאוד חזק.
כן. עכשיו, כדי להתמודד עם ההטיות, כמו שכבר הזכרנו, קודם כל צריך להכיר בקיומן, להבין שהן משפיעות עלינו, לבחון את הדברים בצורה רציונלית, אנחנו נגע בזה גם עוד בהמשך הפרקים, וכמובן שאנחנו יכולים גם להשתמש בעוגנים משלנו, גם בהשקעות, גם בעבודה, וגם מול עצמנו אנחנו יכולים ליצור כל מיני עוגנים פסיכולוגיים שעוזרים לנו לקבל החלטות יותר טובות. גיא, אני רוצה שנדבר קצת על הטיית העלות השקועה. מה זה קודם כל עלות שקועה?
כן, עלות שקועה היא פעולה שעשינו. לרוב זה יהיה שהשקענו כסף, אבל ההשקעה לא חייבת להיות רק של כסף. היא יכולה להיות של זמן, של אנרגיה, של איזושהי כוונה אפילו. השקענו איזושהי עלות של כסף, ועשינו את זה בשביל להרוויח משהו, בשביל לבצע איזושהי פעולה, ולסגת מהפעולה בשלב הזה, כרוך בכך שאנחנו לא נוכל לקבל חזרה את העלות שכבר השקענו. זה עלות שקועה, והטיית העלות השקועה היא הטיה שגורמת לנו, ברגע שכבר התחייבנו וברגע שכבר שמנו איזשהו סכום בפנים, לא לרצות לסגת מעסקה. גם אם העסקה היא לא טובה לנו, כדי לא להפסיד את אותו הסכום שכבר שמנו. יש לנו מין כזאת נטייה להמשיך ולהתקדם מתוך תקווה להשיב את הכספים שהשקענו ולהרוויח בסופו של דבר מההשקעה.
ובאמת שזה לא רק על כספים, אתה הזכרת את זה במשפט שעלויות זה גם זמן, זה גם עלויות רגשיות, וזה פוגש אותנו בכל מקום, לא רק בעולם ההשקעות. אני חושב שאם אני אתן דוגמה פשטנית, הלכנו למסעדה והזמנו מנה ואנחנו לא כל כך רעבים, לרוב אנחנו נסיים את המנה, למרות שאנחנו לא כל כך רעבים כי כבר שילמנו עליה, אנחנו מרגישים שחבל, אף אחד כבר לא יחזיר לנו את כספנו אחרי ששילמנו. אני חושב גיא, שגם כשאתה סגרת את העסק שלך, שהזכרת מקודם את אלגנטי, את חברת הצבע, גם שם היו עלויות שקועות מטורפות.
נכון, אני השקעתי הרבה שנים מהחיים שלי בלבנות את העסק הזה. היו לי לקוחות שכבר התקשרו שוב ושוב והמליצו, וצוות של עובדים וכלים ורכב, ומיומנות שאני השקעתי בלבנות מומחיות בה. וזה היה מאוד לא פשוט מנטלית לבוא ולוותר על זה ולסגור את זה. זאת גם עלות שקועה משמעותית. שאני ויתרתי עליה כי ראיתי הזדמנות הרבה יותר גדולה במקום אחר, אבל זה לחלוטין השפיע עליי פסיכולוגית.
כן, אני חושב שגם בעולם הרגשי, האישי, הדברים האלה משפיעים עלינו מאוד. יש הרבה זוגות נשואים שכנראה לא נכון להם להישאר נשואים, וגם פה חלק מהקושי של הפרידה, זה לא רק מה עושים עם הבית והילדים, זה גם העלויות השקועות של הזמן והרגשות שהופנו פנימה וההתכווננות. יש הרבה מאוד עלויות שקועות ברמה הנפשית, ובטח בעולם ההשקעות יצא לי להיפגש עם מישהי לא מזמן, שחשבה ללכת ולקנות דירה שנייה להשקעה, ומבחינת תקציבית היא הייתה קצת מוגבלת, גם מבחינת תזרים היו שם כל מיני שאלות, והיא מצאה איזשהו מאתר נכסים, והסכימה איתו על איזשהו מחיר, ונענה לו מקדמה של 10,000 שקל פלוס מם, שהבינה שזה סכום לא חוזר. ודיברתי איתה, ותוך כדי שיחת הייעוץ היא קצת הבינה שעבורה לקנות דירה שנייה כרגע, זה טיפה לחוץ ולא ברור שזה הכי חכם, אבל היה לה מאוד מאוד קשה מלשחרר מההשקעה הזאת, שעדיין לא ביצעה אותה, בגלל אותם 10,000 שקלים של עלות שקועה, שהיא כבר הכניסה והיא לא תקבל חזרה, וזה משהו שאני חושב שאנשים צריכים ממש להיזהר ממנו, כי כאשר אנחנו מקבלים החלטות על פי עלות שקועה, כשהיא לא עלות שבאמת משפיעה על כמה ההחלטה היא אטרקטיבית היום, זה יכול מאוד לפגוע בנו, זה מתקשר למה שאמרנו מקודם על מניות, קניתי מניה ב-100, ועכשיו היא ב-50, ויש לי איזושהי עלות שקועה של מה שכבר רוצאתי על המניה. אני רוצה לצאת עם לפחות כמה שהכנסתי, זה משהו שאנחנו שומעים אותו מאנשים כל הזמן, ויכול להיות שאם קניתי את המניה ב-100 וירדה ב-50%, זה המחיר שנכון למכור אותה וכדאי למצוא הזדמנות אחרת, ולא לחכות עד שהמניה תחזור לאיפה שהייתה בשביל למכור, כי זו חשיבה שהיא לא חשיבה רציונלית. אני כשחשבתי לצאת ולהשקיע בטורקיה, אני הרגשתי ברמה אישית גם כן שהייתה לי עלות שקועה מאוד מאוד גדולה, נסעתי לאיסטנבול, אמרתי לכל החברים והמשפחה שאני הולך לקנות דירה להשקעה, זה היה משהו שמאוד מאוד רציתי, מאוד האמנתי באיסטנבול, אני עדיין מאמין באיסטנבול, ולחזור בלי לקנות דירה מבחינתי, היה קשה לקבל את ההחלטה לא לקנות את הדירה, כי כן הייתה לי פה איזושהי עלות שקועה. גיא, יש עוד מקומות שאתה מזהה שאנשים פועלים מתוך עלויות שקועות?
כן, אני חושב שהלימודים זה אולי אחד המקומות שאפשר לראות את זה בצורה הכי בולטת. אנשים שהתחילו תואר אחרי חצי שנה, אחרי שנה בפנים, ומבינים שהם לא כל כך אוהבים את מה שהם לומדים, או לא רוצים לעסוק במה שהם לומדים, ואומרים, כבר השקעתי את הזמן הזה, אני לא רוצה שזה ילך לחינם, אני אשלים את התואר, אני אקבל את התעודה. וגם אנשים שכבר סיימו את התואר ויוצאים לעולם התעסוקה, אומרים, כבר למדתי את זה, כבר התפתחתי בזה, אני לא אחליף עכשיו מקצוע, אני לא אלך לעבוד במשהו אחר, בגלל אותה עלות שקועה, ובסוף העלויות השקועות האלה הן איזושהי מוגבלות שיש לנו בתור בני אדם, והרבה מההטיות האלה, הקוגניטיביות, הן הטיות שהן קשורות אחת בשנייה. אנחנו ציינו פה עד עכשיו שתי הטיות קוגניטיביות, אבל יש הרבה יותר, ויש משפט שאומר קרוב לעין, קרוב ללב. הדברים שאנחנו רואים אותם, או מרגישים אותם כקרובים אלינו, הם משפיעים עלינו יותר ברמה הרגשית, ואני חושב שהסיפור הזה של עלות שקועה, הוא נובע מאותה נטייה שלנו לראות את מה שכבר השקענו, לראות את מה שכבר שמנו, ולא כל כך לראות ולהרגיש את חלופת ההשקעה, את האלטרנטיבה, את מה יקרה אם אני עכשיו אמכור את המניה שירדה ואני אשקע במשהו אחר שיש לו יותר פוטנציאל, מה הרווח הפוטנציאלי שלי מלעזוב את הלימודים וללכת ללמוד משהו אחר. אני חושב שאנחנו עושים לזה איזשהו דיסקאונט שהוא לא מוצדק בצורה רציונלית, אבל הוא חלק מאיך שאנחנו עובדים בתור בני אדם.
כן, טוב, זו נקודה שהיא סופר חשובה בעיניי. ההסתכלות על מה קרוב לעין קראת על זה, אנשים, דברים שאנחנו מבינים שהפסדנו, ואנחנו לא תמיד מודעים למה אנחנו לא נרוויח אם נצא למהלך אחר. נגיד, אני אשתף מהחיים האישיים שלנו, שאנחנו החלטנו במסגרת העסק לקחת ייעוץ עסקי, שזה משהו שהתלבטנו די הרבה זמן, אם לקחת ומתי, ומה שגרם לנו להחליט כן לקחת את הייעוץ העסקי, הייתה הבנה שפוטנציאלית יש רווחים אדירים שאנחנו לא מגיעים אליהם, ואולי לא נגיע אליהם אף פעם, ושהרבה יותר נכון לנו להסתכל על הרווח הפוטנציאלי שיכול להיות לנו ביד, מאשר להסתכל על העלות של אותו ניסיון להגיע לרווח הפוטנציאלי. עכשיו, גיא, יש מקרים בהם העלות השקועה כן משפיעה על הדרך שאנחנו מקבלים החלטות, אבל לא במובן של הטיה הקוגניטיבית. ואני אתן פה איזושהי דוגמה. לפני כמה חודשים הגיעו לנו זוג לקוחות בגילי ה-50, אחרי שהם קנו כמה דירות, בנו לעצמם עושר יפה, והם היו בדיוק אחרי קנייה של עוד דירה באזור המרכז על הנייר. והתחלנו את התהליך של בניית האסטרטגיה, ותוך כדי התהליך אנחנו מבינים שהדירה האחרונה שהם רכשו הייתה קצת מעבר ליכולות התזרימיות שלהם כיום. זאת אומרת שהבנו שלכתחילה, אם הם היו באים ושואלים אותנו לפני קניית הדירה, האם נכון להם לקנות את הדירה הזאת בשלב שהם נמצאים בו בחיים, כנראה שאנחנו היינו אומרים שלא. אבל בסיטואציה הזאת הם כבר חתמו על חוזה הרכישה של הדירה, מדובר היה בדירה על הנייר, הם כבר שילמו מקדמה של 7% ממחיר הדירה, ובנוסף הם כבר שילמו את מס הרכישה של 8%, כי כאן לא היה מדובר בדירה היחידה שלהם, ולכן היו להם בעסקה הזאת הרבה מאוד עלויות שקועות. אז קודם כל, לגבי מס הרכישה, זה משהו שכדאי ונכון להכיר, אפשר לבקש את החזר מס הרכישה בצורה רטרואקטיבית, אם ביטלנו את העסקה. אין שום בעיה לעשות את זה, עורך דין עושה את זה בשמנו. את הכסף הזה הם יכלו להחזיר לעצמם. 8% כן יכלו לחזור להם, אבל כשהם פנו אל היזם ושאלו אותו האם יש אפשרות או לקבל החזר ולבטל את העסקה, או להעביר את העסקה לשמו של אדם אחר, חשבו אולי להעביר את זה למישהו מהמשפחה שאין לו דירה, היזם אמר להם בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהוא לא יכול להרשות לעצמו, שבשלב הזה תהיה עסקה במחירים של מה שהם חתמו עליו בפריסל, ושאם הם יורדים מהעסקה, הוא לא מחזיר להם את מה שהם כבר שילמו. ועכשיו אנחנו מבינים, אנחנו ניצבים מול עסקה קיימת, אנחנו יודעים שבכל מקרה, איך שלא נסובב את זה, 7% מעלות העסקה כבר לא נקבל חזרה, ועכשיו מתוך נקודת הזמן הזאת צריך לקבל החלטה מה נכון לעשות, והעלות השקועה פה, ברמה מסוימת היא לא רלוונטית מהצדדים הפסיכולוגיים שלה, אבל היא כבר הופכת את העסקה לעסקה יותר אטרקטיבית. אתה רוצה קצת להרחיב לגבי העניין הזה?
ברגע שיש לנו את אותה העלות השקועה, בעצם איזה מהלך שלא נעשה, אנחנו משלמים את אותם 7%. ולכן לא נכון לייחס את ה-7% האלה לעסקה עצמה, כי זה סוג של כסף שכבר הפסדנו אותו. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על העסקה הזו כרגע, כעסקה שבה אנחנו צריכים להשלים 93% של מחיר הדירה, פלוס מס רכישה, ואנחנו מקבלים דירה בשווי של 100% משווי הדירה. שוב, הכסף שכבר שילמנו לא חוזר, ולכן רעיונית, העסקה הזו היא עכשיו, מנקודת המבט שבה אנחנו נמצאים, אטרקטיבית יותר מאשר חלופות ההשקעה במצב של ירידה מהעסקה. כמובן שעדיין צריכים שהעסקה תעשה היגיון משיקולים שהם לא רק כלכליים, אלא גם תזרימים, אבל במקרה הזה, ראינו שהזוג כן מסוגל לבלוע את הצפרדע, והמלצנו להם כן להמשיך עם הרכישה.
כן. עכשיו, אם אנחנו רוצים להמשיך בעולם הזה של הטיות קוגנטיביות, מקודם הזכרנו איזשהו מבצע תיאורטי שיש ברמי לוי על עגבניות. באופן עקרוני, המילה מבצע גם היא משפיעה עלינו בצורה שהיא מאוד משמעותית. כשאנחנו רואים משהו שהוא בולט, משהו שהוא שונה, זה מרגש אותנו. זה גם נוגע בנקודה של עוגן. פעם המחיר של החולצה היה 100 שקל, עכשיו זה 70, זה גורם לזה לראות אטרקטיבי. לפני כמה זמן הייתי בדקטלון, ויש שם מדף ענק שכתוב מעליו מבצעי חיסול. זה מעניין, אתה רוצה לבדוק מה יש במבצע החיסול, זה נשמע לך שזה כנראה הולך להיות משהו שהוא מאוד מאוד זול, ואני חושב שזה קשור למנגנונים שטברסקי וקנמן דיברו עליהם, או המערכות, מערכת אחת, מערכת שתיים, והמערכת היותר אבולוציונית שלנו, היותר טבעית שלנו, יותר פראית, חייתית שלנו, היא מחפשת דברים יוצא דופן בטבע, מחפשת איזשהו נמר, איזושהי סכנה, איזושהי הזדמנות, איזשהו פרי מתוק, וכשאנחנו רואים איזשהו שלט גדול וצבעוני של מבצע, גם זה נוגע בנו באיזשהו מקום שהוא לא תמיד רציונלי, והרבה פעמים במבצעים אנחנו נדע שהמבצע יש לו איזשהו דדליין, יגיד לנו מבצע עד סוף השבוע או עד איזשהו תאריך אחר, וזה גם משהו שמאוד מניע אותנו לפעולה, כי אנחנו מתחילים לחשוש מההפסד של מה יקרה אם אנחנו נחליט לקנות את אותו מוצר אחרי שהמבצע ייגמר, וזה עוד מנגנון מאוד מאוד חזק שפועל עלינו.
כן, המנגנון שפועל עלינו זה בעצם החשש מהפסד, או loss aversion באנגלית, ובמחקר של קלמן וטברסקי הם גילו שחשש מהפסד משפיע על אנשים רגשית הרבה הרבה יותר מאשר הרצון להרוויח. כלומר, אם היית שואל מחשב, האם עדיף לצאת למהלך שבו אם אתה מצליח אתה מרוויח 150, ואם אתה מפסיד, את מפסיד 100, והסיכויים הם 50-50, המחשב היה אומר לך בצורה הסתברותית שכמובן שעדיף לצאת למהלך מאשר לא לצאת אליו, כי התוחלת לרווח היא חיובית. אבל במחקר שקנמן וטברסקי עשו, הם גילו שאנשים נוטים לא לקחת את האימור הזה, והם קימטו והגיעו להבנה שהחשש מהפסד גדול משפיע עלינו רגשית בערך פי 2.5 מאשר האהבה שלנו לרווח. זה אגב קשור ללמה מניות נותנות תשואות גבוהות יותר מאשר אגרות חוב לאורך זמן. חלק מהסיבה היא שאנשים מפחדים מהפסד, מפחדים מהוולוטיליות, ולכן, כיוון שיש פחות קונים למניות בגלל הדבר הזה, אז הן נותנות תשואות שהן יותר גבוהות. אם אנשים היו אדישים לחלוטין לנושא של סיכון, אז מניות היו נותנות תשואות הרבה יותר נמוכות.
נכון, ואותו סיפור של loss aversion, הטעיה של פחד מהפסד, גורמת לנו לעשות כל מיני דברים שהם לא לחלוטין רציונליים. לדוגמה, אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים שמהמרים בקזינו, אחרי רצף גדול של הפסדים, הם מוכנים דווקא להגדיל את הכמות שהם מוכנים להמר עליה, ולאבד סכומים גדולים יותר, בגלל שהם באיזושהי תקווה, שאם הם עכשיו יאמרו יותר על סכומים יותר גדולים, הם יוכלו להחזיר את מה שהם הרוויחו, והכאב על אותם כספים שהם הפסידו, הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא משפיע על החשיבה הרציונלית, שבשלב הזה, אדם רציונלי וקר ומחושב אומר, הלכתי לקזינו, הפסדתי 1,000 או 2,000 שקלים, בואו נעצור פה ונלך הביתה, נסיים את היום שלנו. אבל הנטייה שבאמת הוכיחו אותה בהרבה מאוד מחקרים, היא דווקא בגלל זה אני הולך להמשיך ואני הולך להגדיל את הסכומים שאני משקיע. בשוק ההון זה כל הזמן קיים, אנשים מוכרים פוזיציות מנצחות, ולא מוכנים לחתוך את המפסידות. זה משהו מדהים, בן אדם קנה חברה מדהימה, שהיא צומחת וגדלה ויש לה רווחים והנהלה מצוינת, והוא הרוויח, בוא נגיד, על הפוזיציה 50%, 60%, ואז הוא מוכר. למה הוא מוכר? כי לא מפריע לו למכור, הוא מפחד להפסיד את מה שהוא הרוויח, אבל אם תהיה לו מניה שתרד ב-50%, הוא בשום פנים ואופן לא ימכור, כי זה אומר שהוא צריך להכיר בהפסד, והכרה בהפסד הרבה יותר כואבת מאשר העונג והאושר של הכרה ברווח.
כן, יש גרף של המחקר של קלמן וטברסקי, שממפה את גודל הרווח ואת גודל ההפסד בציר 1, בציר ה-X, ואת ההנאה או הסבל שלנו בציר ה-Y. ומה שאנחנו רואים בגרף הזה, זה שקודם כל, העונג שבלהרוויח 100 שקל לעומת לא להרוויח כלום, הרבה יותר גדול מאשר ההפרש בין להרוויח 100 שקל ל-200 שקל. כלומר, תגדילו את הרווח מ-100 ל-200, משפיע עלינו חיובית הרבה פחות. עכשיו, גם בצד ההפסד, ההבדל בין להרוויח 100 שקל ללהפסיד 100 שקל כואב לנו הרבה הרבה יותר מאשר ההפרש בין להפסיד 300 ללהפסיד 400, ובעצם ככל שאתה יותר מתקרב לקצוות, ההשפעה הרגשית היא קטנה יותר, וזה מסביר את התופעה הזו של דאבל דאון בקרב מהמרים, שהם רוצים להימנע מאותו הכאב של ההפסד, אפילו אם זה בסכומים קטנים, ולכן מוכנים לסכן סכומים הרבה יותר גדולים, כי רגשית זה פחות כואב, זה מרגיש אותו דבר, זה גם קשור, שוב אמרנו שהטעויות הקוגניטיביות קשורות אחת לשנייה, אז זה גם קשור לחוסר ההבנה האינטואיטיבית שלנו של הסתברות. אנחנו ברמה מסוימת מרגישים שיש הפסד ויש רווח, וקשה לנו לעשות את ההשוואות בתוכם.
כן. תוך כדי שדיברת, אני חשבתי על וורן באפט מיודענו, שלא יכול להיות פרק שלא נדבר עליו בכלל. ווורן באפט מאז 2015 או 16, מגדיל כל הזמן את הפוזיציה שלו באפל, והוא ראה את המניה של אפל עולה באזור ה-300 או 400 אחוזים מאז שהוא התחיל להשקיע. ולרוב האנשים, הפעולה הזאת של להמשיך לקנות את המניה שלפני שנה קנית ב-50% פחות, ואז להמשיך לקנות עוד ועוד, וגם עכשיו הוא ממשיך לקנות עוד מהמניה הזאת, כי הוא כל כך מאמין בה וכל כך אוהב אותה, זה משהו שהוא נובע מאיזושהי יכולת לעשות איזושהי חשיבה שהיא טיפה רובוטית. כמובן שאנחנו צריכים לקבל החלטות שהן גם מונעות ברמה מסוימת מהרגש, אבל בעולם ההשקעות יש הרבה מאוד כוח, למי שיש לו אדישות להפסדים, או לפחות שהוא לא מתרגש מהפסדים יותר משהוא מתרגש מהרווח. אני חושב, גיא, שאתה מאוד מאוד טוב בזה. כאילו, אני חושב שמאז שאני מכיר אותך, אף פעם לא עניין אותך להרוויח או להפסיד. זה לפעם לא היה לך כאילו משהו שהשפיע עליך יותר מדי. כאילו, אני יכול לדמיין שהתיק שלך בשוק ההון ירד ב-70, 80 ו-90 אחוז, וזה יעניין אותך כמו איזה משהו על הנעל.
כן, אני חושב שאני טוב בזה, ואני יכול גם לשתף במה הכלי שאני משתמש בו, שלדעתי עוזר לי להיות טוב בזה. וזאת ההבנה, שמה שחשוב זה הפעולה שאנחנו עושים. האם קבלת ההחלטה שלי היא נכונה או לא נכונה, הרבה יותר מעניין אותי מאשר התוצאה. והכלי שאני משתמש בו הוא לפרוס רעיונית את הרווח או את ההפסד על פני הרבה החלטות שונות, במקום לייחס אותו להחלטה אחת. כלומר, אם קניתי עכשיו מניה, ומניה זו ירדה בערכה ב-80 אחוזים, הסיבה או הפרשנות שאני עושה בראש, זה לא, אוי, עשיתי פה שקעה גרועה, או אוי, אכלתי אותה, איזה מזל רע יש לי, אלא האמירה היא שזאת מניה אחת מתוך 10 או מתוך 20, וסטטיסטית, אם אני אקבל את ההחלטות הנכונות, אז כאשר אנחנו נצרף אותן ביחד, אני אקבל גם את התוצאות הנכונות, ואני חושב שזה משהו שבריא לעשות בכל דבר בחיים שבו אנחנו חווים הפסד, ומי שנמצא בתוך העולם העסקי כמונו, בעלי עסקים כל הזמן מפסידים, וחלק מהעולם העסקי, אתה מפסיד, 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 מרוויח, ולאורך זמן אתה בונה את ההון שלך ואתה מצליח. אז זה באמת הפריסה הרעיונית, גם של הרווחים וגם של ההפסדים, על פני הרבה פעולות שונות.
כן, אני מניח שזה משהו שגם נעסוק בו טיפה יותר לעומק, גם בפרקים הקרובים, וזה לא רק בעולם ההשקעות. למרות שבעולם השקעות זה מאוד מאוד בולט, הפחד הזה מהפסד, גם בעולם הספורט, אנשים נותנים ביצועי יתר בתחרויות ריצה, כאשר מישהו רץ לידם, וזה בגלל שאנחנו מפחדים להפסיד. פעם ג'ימי קונרס, שהוא היה טניסאי, אולי הכי מפורסם בעולם, היה אלוף עולם בטניס, הוא אמר אמירה שהפכה להיות מפורסמת, אני שונא להפסיד יותר משאני אוהב לנצח, ואני חושב שזה נכון לגבי הרבה מאוד דברים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, והסלידה מהפסדים היא לא דבר נורא, אם אנחנו מכניסים את זה לקונטקסט הנכון, ויודעים מתי זה גם יכול לפגוע בנו. ובעולם ההשקעות, אני בתקופה הזאת רואה גם הרבה מאוד אנשים שמחליטים לשבת על קרן כספית או פיקדון בנקאי, בגלל שהם רואים שאנחנו בתקופה שהיא לא יציבה, לא שאני אי פעם זוכר שאי פעם הייתה ממש תקופה שהיא כן הייתה יציבה, והם מעדיפים לעשות את זה מאשר לצאת ולהשקיע. ואני חושב שגם פה מה שפועל על אנשים זו אותה הטעיה, ואני לא מדבר על אנשים שיושבים על קרן כספית לכמה חודשים בודדים, עד שהם ימצאו את העסקה הנכונה, זה משהו שהוא הגיוני לחלוטין בעיניי, כי אנשים פשוט מאוד מאוד חוששים מלהפסיד, ומעדיפים לקבל את אותה תשואה של 4-5 אחוזים על הקרן הכספית, שפחות או יותר תגן עליהם מפני האינפלציה, ולדעת שהם לא הולכים להפסיד, מאשר כל אפשרויות ההשקעה שיכולות לגרום להם לרווח גדול. לפני כמה זמן ישבתי עם בחור בן 25, ממש צעיר, עם הון של מאות אלפי שקלים, שיושב בפיקדון, כי הוא מפחד, ואמרתי לו, תשמע, גם אם המחירים ירדו, טווח הזמן שלך, של ההשקעה, התוחלת היא כל כך גבוהה, כל כך חיובית, אתה יכול לקנות דירה יחידה, יש לך הזדמנויות כל כך טובות, למה אתה יושב על קרן כספית? התשובה היא שאני מפחד מלהפסיד. וקצת רציתי להגיד לו, כן, אבל הלוואי ותתרגש מלהרוויח מהפוטנציאל של הרווח, כמו שאתה מפחד להפסיד והיית רץ להשקיע פה, כי באמת התוחלת פה היא כל כך חיובית לאורך זמן.
כן, עכשיו אני חושב שפה, בסיפור של הקרן הכספית, אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד מאוד מובהקת את האורגנים שדיברנו עליהם בהתחלה. אנשים היום אומרים, הריבית גבוהה, וקרן כספית היום נותנת תשואה שהיא יפה. וכל האמירות האלה הן נובעות ביחס למה שהיה פה לפני שנה ולפני שנתיים ובעשור האחרון. ואם היית אומר לאנשים בשנות ה-80, בואו תשקיעו בקרן כספית שתיתן לכם 5%, היום אומרים לך, אתה פסיכי, זה לא כסף. אז כדאי מאוד לשים לב לעניין האורגנים גם בפרספקטיבה היסטורית. הרבה פעמים אנשים מסתכלים אחורה, ופה אני מכניס נגיעה לבייס אחר, שזה ה-recency bias. אנשים נוטים להסתכל הרבה יותר על מה שהיה לאחרונה, מאשר על מה שהיה בעבר. זה גם קשור לאורגנים, ואנשים חושבים, נסדק עלה הכי הרבה בעשר שנים האחרונות, אז זה כנראה אפיק ההשקעה הכי טוב. וכשמסתכלים לטווחי זמן ארוכים יותר, מבינים שזה לאו דווקא, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון לא רק את מה שהיה לאחרונה, אלא גם את המניעים הפונדומנטליים שיגרמו לתוצאות שיהיו בעתיד, וזה לאו דווקא מה שהיה עד עכשיו.
כן, אז אם אני צריך לפשט שנייה, מה שאמרת, זה שאנשים מסתכלים על קרן כספית, ואומרים, וואו, התשואה היא תשואה גבוהה, והם לא שמים לב לרמת האינפלציה שיש כיום, ולא מבינים שהקרן הכספית בפועל התשואה שלה הריאלית היא אפס עגול, ומה שמקשה להם להבין את זה, זה קודם כל שאנשים חושבים בצורה נומינלית, הם לא חושבים בצורה ריאלית, וכשאני אומר פה ריאלית, אני לא מתכוון במובן של realistic, אלא real terms, כוח הקנייה של הכסף, ולכן משהו שלא אמור להיות להם אטרקטיבי בכלל, אולי לתקופות מאוד מאוד קצרות, הופך להיות כל כך אטרקטיבי, מתוך אותו פחד של הפסד, והעוגן של מה שהם מכירים שנחשב תשואה גבוהה על הכסף. אגב, מתוך האמירה הזאת, גם יוצאת האמירה שריבית של משכנתה של 5-6% היא גם כן ריבית אפסית, אם אנחנו בסביבה שבה האינפלציה היא גבוהה.
נכון, וההשפעה של העוגן הזה היא אדירה על המשק. ראינו את הביקושים לרכישת דירות צונחים מאז עליית הריבית, למרות שהריבית היום במונחים ריאליים היא אותו הדבר כמו שהיא הייתה במהלך השנה, שנתיים האחרונות, כאשר הריבית הייתה אפסית. כלומר, השינוי פה נומינלי, תמונה היא כן יותר מורכבת, כי יש פה גם שאלה של מה יהיה בהמשך, אבל כן, במונחי טווח ארוך, הריביות עדיין יחסית נמוכות.
כן, אז הבנו את הכוח של ההטייה הזאת, של החשש מהפסד. איך אתה חושב שנכון להתמודד איתה?
קודם כל, אני לא חושב שיש פתרונות מלאים לחלוטין להתמודד עם אף אחת מההטיות האלה, כי מדובר על דברים שטבועים בנו מאוד מאוד עמוק. כן אפשר לנסות ולשפר את המצב, ולפעמים אפילו להשתמש בהטיות לטובתנו. אז לגבי אותו החשש מהפסד, קודם כל אני חושב שההרגל הוא מאוד עוזר פה. כלומר, ברגע שאתה מתרגל להפסיד, אתה מתרגל להפסיד לפעמים, אתה מבין שזה בסדר להפסיד, שהדרך להרוויח הכי הרבה בטווח הארוך, היא להרגיש מאוד בנוח אם להפסיד סכומים קטנים בטווח הקצר, זה סוג של שריר שאתה בונה אותו לאורך זמן. ובשביל זה צריך לקחת סיכונים, מתחילים מסיכונים קטנים, חווים הצלחה ולאט לאט מרגישים בנוח עם סיכונים יותר גדולים. מעבר לזה, אני חושב שכדאי מאוד, כאשר אנחנו מדברים על חשש מהפסד, לחשוש טיפה גם מההפסד של העלות האלטרנטיבית. ציינו את אותו רחוק מהעין, רחוק מהלב, אז זה שאנחנו נחשוב על מה שרחוק מאיתנו, יקרב אותו קצת אלינו, והזכרת את אותו היועץ העסקי שהחלטנו לקחת, חלק מהסיבה שהחלטנו לקחת אותו, זה שממש דמיינו ודיברנו על אותו הפסד פוטנציאלי שקשה לנו לקמת אותו, אבל הוא אמיתי מאוד שלא לקחת את אותו היועץ. בעצם זה שאנחנו מעלים את אפשרויות ההשקעה האלטרנטיביות, אני חושב שיכול לעזור לנו מאוד. עכשיו צריכים להבין שגם לנו בתור בני אדם, לא תמיד נכון לקבל החלטות רובוטיות, ועם כל הכבוד להסתברות ולתוחלת שהן בגדול צריכות להנחות אותנו, אנחנו צריכים לזכור ששווי של הכסף עבורנו הוא לא לינארי והוא לא אובייקטיבי. כלומר, עבור בן אדם שאין לו הון בכלל, לצבור את המיליון שקל הראשונים, יכולים להפוך את החיים שלו להרבה יותר טובים, ולעבור ממיליון ל10 מיליון, השווי של זה בהשפעה על החיים של הבן אדם יהיו הרבה יותר קטנים מאשר המעבר מ-0 למיליון, ואם ניקח את זה צעד קדימה, לעבור מ-10 מיליון ל-100 מיליון, ההבדל כבר יהיה הרבה הרבה יותר קטן באיכות החיים, ולכן אין היגיון לסכן מיליון שקל בשביל להרוויח 100 מיליון, אם ההשלכות של להפסיד במהלך הן השלכות קטסטרופליות על החיים שלנו, גם אם התוחלת היא הרבה יותר לכיוון ה-100 מיליון. כלומר, בן אדם שיש לו 10 מיליון שקל, ותציע לו אימור של 95% אתה עושה 100 מיליון, 5% אתה מפסיד את הכל, אני חושב שהדבר הרציונלי פה הוא לא לקחת את האימור.
כן, נכון, נכון לחלוטין. גיא, מקודם אתה הזכרת קצת על הדרך שהכאב שאנחנו חווים מהפסד, הוא נובע מאיזושהי פרשנות שלנו לאירוע, ולדעתי זה משהו שנכון טיפה להרחיב לגביו.
כן, יש מודל מאוד מעניין שנקרא אפרט. אפרט זה איזשהו מודל לאיך אנחנו מפרשים את העולם, ואפרט זה ראשי תיבות. גם לאמא שלי קוראים אפרט, אז אני אמסור לדש על הדרך, אבל אפרט זה ראשי תיבות של אירוע, פירוש, רגש, תגובה. והרעיון במודל הוא כזה. כאשר משהו קורה במציאות, זה אירוע. אירוע הוא משהו אובייקטיבי, כמו למשל, תיק ההשקעות שלי ירד עכשיו ב-30%. זה אירוע. זה אירוע קורה פירוש. איך אני מפרש את מה שקרה? איך אני חושב שהוא משפיע עליי? האם אני מפרש את זה כהפסדתי עכשיו 30% מההון שלי? או אם אני מפרש את זה כיש לי עכשיו הזדמנות לקנות עוד מהמניות המצוינות שהחזקתי, במחיר שהוא יותר אטרקטיבי? ומתוך האירוע נגזר הרגש. רגש מגיע אחרי הפרשנות שלנו של האירוע. אם אני פירשתי את הירידה של תיק המניות שלי כהזדמנות, אז אני ארגיש איזשהו רצון לקנות עוד, ואני אראה את זה כאירוע שהוא חיובי, ישמח אותי. ואם אני רואה את זה כהפסד של 30% מהעון שלי, אז אני יכול עכשיו להתבאס ולהרגיש רע עם עצמי. ואחרי הרגש מגיעה התגובה. התגובה זה מה אנחנו בוחרים לעשות. וכל דבר שקורה לנו בחיים, נכון לנו לעצור רגע, כל אירוע משמעותי שקורה לנו בחיים, נכון לנו לעצור רגע, ולשאול מה האירוע שקרה פה, מה הפירוש שלי לאירוע, מה הרגש ומה התגובה. אני יכול לתת עוד דוגמה שהיא לא מעולם ההשקעות, אבל אני חושב שהיא יותר פשוטה להבנה. בוא נדמיין שאנחנו עכשיו נוסעים ברכבת, ויש איזה ילד שבוכה וצורח ועושה מלא רעש, ואימא שלו יושבת לידו, והיא לא עושה כלום. היא לא מנסה להרגיע אותו, היא לא אומרת לו להיות בשקט, והילד משתולל ורץ ובועט בכיסאות, ואני לא יודע. והאימא אדישה לחלוטין, והיא בשלה, והיא אפילו עם אוזניות באוזניים. ואנחנו עכשיו יכולים לבוא, זה האירוע, אירוע הוא משהו אובייקטיבי. ואז אנחנו מפרשים אותו, ואיזה אימא גרועה, איך לא אכפת לה, ומתוך פרשנות שלנו, אנחנו יכולים עכשיו להתעצבן עליה, להרגיש עצבים, לשנוא אותה, ומתוך הדבר הזה, יכולה להיות התגובה. אנחנו יכולים עכשיו לבוא, ולהתחיל לצעוק עליה. תרגיע את הבן שלך, מה זה הדבר הזה, ולהתעצבן עליה. ואנחנו בכלל לא יודעים מה קרה. יכול להיות שבעלה נפטר חלילה באותו הבוקר, והיא בשוק, והיא בכלל לא מודעת למה קורה מסביבה. ואם אנחנו היינו מפרשים מלכתחילה את האירוע בפרשנות אחרת, אז גם התגובה הרגשית שלנו הייתה יכולה להיות אחרת לגמרי. אולי היינו מרגישים סמלה, אולי היינו שואלים האם את בסדר, האם קרה משהו. התגובה שלנו הייתה, אז האפרט הזה הוא משהו שמאוד חשוב לשמור אותו במודעות שלנו, בכל דבר שקורה. אני לא אומר שצריכים לתת פרשנויות שהן פרשנויות נאיביות לגבי החיים, אבל לפני שאנחנו מפרשים משהו בצורה שהיא שלילית, כדאי לבוא רגע ולשאול, האם אנחנו באמת יודעים את העובדות? האם אנחנו באמת יודעים מה קרה פה? האם אנחנו לא נותנים פה פרשנות שפוגעת בנו?
כן, ובאמת בעיניי, הדבר הכי חשוב שאמרנו פה, בשאלה איך מתמודדים עם אותה הטיה, זה ההסתכלות של הטווח הארוך. בעיניי זו הסתכלות שהיא אסטרטגית ברמה מסוימת של להבין למה בחרתי לפעול איך שבחרתי, ולהכיר שבטח נגיד בתוך עולם ההשקעות, חלק מלהיות משקיע זה להפסיד כסף לפעמים. זה ממש חלק מלהיות משקיע. כל המשקיעים מפסידים לפעמים כסף. אני לא מכיר משקיע אחד, חוץ מברני מיידוף, שטען שהוא אף פעם לא הפסיד כסף, ואנחנו יודעים איך זה נגמר, שלא מפסיד כסף. וזה משהו שהוא בסדר, ואם מצליחים לפרוס רעיונית את הרווחים ואת ההפסדים יחד, אז בסדר, הפסדתי על אליבאבא, הרווחתי על אפל. בסדר, סך הכל, אני רואה שאני מורווח לאורך זמן, ואם הפסדתי היום, אולי אני ארוויח מחר או מחרתיים, ואז אולי אני שוב אפסיד, וזה המעגל וככה זה פועל, וכל הפסד שלי הוא משהו שמלמד אותי ועוזר לי להגיע ליותר רווחים בהמשך. אני חושב שזה גם נכון ככה ברמה האישית, נפילות אישיות, אני חושב שזה נכון ברמה הזוגית, צריך להסתכל על ההפסדים כחלק מהחיים. באופן כללי, אנשים הם מאוד מאוד רגישים להפסדים, ודיברנו על למה, ומהותית, בעיניי, יכולת באמת להרוויח, קשורה גם ביכולת להפסיד. וזו יכולת שצריך לפתח אותה, כי לא משהו שהוא נוח לבני אדם.
כן, אני אגיד אנקדוטה. בחברה הקודמת שהייתה לי, לצביעת דירות, הלכתי איזשהו יום ופרסמתי בתקציב מאוד מאוד יפה באחד העיתונים המוכרים, שפונה לפלח אוכלוסייה יחסית חזק, ופרסמתי שם בכמה עשרות אלפי שקלים, וההשקעה בכלל, בכלל לא החזירה את עצמה. ההשקעה ירדה לתמיון לחלוטין. היה בן אדם אחד שהתקשר אליי כתוצאה מהפרסום, ואמר לי שיש לי שם יפה לחברה. תודה רבה באמת. ואני רואה את ההשקעה הזו שכשלה לחלוטין כהצלחה. באמת אני רואה אותה כהצלחה, למרות שהיא לא ניבה לי שקל, כי אני מבין שעשיתי פעולה, שאם אני אחזור על פעולות מתוך הרציונל הזה בטווח הארוך, אני ארוויח מהן הרבה, אז אני מחלק רעיונית. אנשים יגידו לי, אתה פסיכי, אבל אני מחלק רעיונית. אני רואה את זה כפעולה טובה, כי היא פעולה שקידמה אותי בטווח הארוך.
אתה רואה את הרווח שבתוך ההפסד. אתה אומר, כן, נקודתית על הפעולה הזאת הפסדתי, אבל אם אני מסתכל לה כמצבור של פעולות שאני עושה כדי לקדם את עצמי ברמה הכלכלית, ברמה העסקית, אז זו פעולה שקידמה אותי. וסך הכל היא פעולה שקידמה אותי. אני מרגיש שאני פה מדבר אורות התשובה של הרב קוק בפרק הזה, כי ככה בני אדם באמת צריכים להסתכל בעיניי על התהליכים שהם עוברים בחיים, גם על הנפילות שלהם, מתוך איזושהי פרספקטיבה שגם הנפילות הן חלק מאותו תהליך, ולכן אין מה להתאבל יותר מדי כשדברים לא מצליחים.
נכון, זה הכל נובע מהפרספקטיבה ומהפרשנות שלנו.
עכשיו גיא, יש אנשים וכמובן גם גופים שמחליטים להשקיע בצורה שהיא רובוטית לחלוטין, להתגבר על אותה הטיה קוגניטיבית.
כן, יש היום תופעה של חברות שסוחרות באופן ממוכן לחלוטין, מה שנקרא אלגו טריידינג, מסחר על פי אלגוריתם, שהוא לא כולל בכלל שיקול דעת של בני אדם, מה שמאפשר להתגבר על אותה הטיה קוגניטיבית, אם באמת אתה נותן את המפתחות לאותה המכונה, לאותו אלגוריתם שמבצע את הפעולות עבורך, לא הייתי ממליץ למשקיעים בבית להתעסק עם חברות כאלה, אבל כן מדיניות השקעה פסיבית לחלוטין, מאפשרת לנו להתגבר על אותו הבייס, בזה שאנחנו לא מפעילים את שיקול הדעת שלנו במתי לקנות, במתי למכור, אלא מגדירים את הדברים מראש. ואני רוצה להזכיר פה את הסטטיסטיקה שלדעתי ציינו אותה כבר באחד מהפרקים בפודקאסט, שבעוד שהתשואה הממוצעת של מדדים מנייתיים בשוק ההון עומדת על אזור ה-10%, המחקר מראה שאנשים שבוחרים מניות באופן אקטיבי עושים תשואה בממוצע של כ-2%, וזה נובע באמת מאותן החלטות רגשיות. יש אדם אחד שלדעתי הביא לרמה של מומחיות את הסיפור הזה של ניתוק הרגשות מקבלת החלטות, והוא אפילו הולך כנגד הרגשות, והוא עשה קריירה מהחשש הזה של אנשים מהפסד, וזה נסים טלב. למי שלא מכיר, נסים טלב הוא סופר די מוכר, הוא כתב את ברבור שחור, את אנטי פרג'ייל, את פולד ביי רנדומנס, הוא כתב עוד ספרים, אלה השלושה שלו שקראתי שהם מצוינים ואני ממליץ עליהם אחד אחד, ונסים טלב הוא סוחר אופציות, ובמסגרת הקרן שלו, הוא קונה אופציות פול ופוט מחוץ לכסף, והוא בעצם משלם פרמיה ברמה היומית, שבועית, חודשית, הוא משלם פרמיה, ואת רוב הפרמיות האלה הוא מפסיד, הוא יודע כשהוא נכנס לפוזיציה, שרוב הסיכויים שהוא יפסיד אותה. והדבר הזה זה קצת כמו לקבל 1,000 חתכים קטנים, במובן הרגשי של ההפסדים, ויותר מזה הוא מספר בספר שלו, Fooled by Randomness, שיש לו קולגה שהוא פוגש כל בוקר בדרך לעבודה, והקולגה שואל אותו, מה אתה חושב ששוק ההון יעשה היום, הוא יעלה או ירד? וטלב אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אבל אני חושב שסביר להניח שהוא יעלה, כי סטטיסטית ברוב הימים שוק ההון עולה. ואז הקולגה שואל אותו, אוקיי, ומה הפוזיציה שלך? וטלב עונה לו, הפוזיציה שלי היא שורט, היא פוזיציית שורט ממונפת. המשקיעה מסתכל עליו מבולבל ושואל אותו, אם אתה חושב ששוק יעלה, למה אתה בפוזיציית שורט? אתה תפסיד אם שוק ההון יעלה. אז טלב עונה לו, כן, אבל אם שוק ההון יעלה, אני אפסיד קצת, ואם שוק ההון ירד, אני ארוויח הרבה. והקרן של טלב היא משקיעה בצורה כזו, ולאורך הרבה מאוד שנים, היא הפסדית כל שנה. הרבה מאוד שנים, הקרן שלו הפסדית כל שנה, וטלב מרוויח ממצבי קיצון. המומחיות שלו זה ניתוח של מצבי קיצון, והוא מרוויח ממצבי קיצון, ובמהלך משבר הקורונה, הקרן שלו עלתה לדעתי קרוב ל-4,000%, הוא היה אחד המרוויחים הגדולים בקורונה, וזאת אסטרטגיית השקעה מאוד מעניינת, ממש לא מתאימה לכל אחד, אבל היא מראה לך את הכוח של היכולת לפעול בניגוד לאותן הטיות קוגניטיביות שצבועות בנו כל כך עמוק.
כן, בעיניי לא צריך ללכת עד כדי כך רחוק בשביל להמחיש את הנקודה הזאת. גם אנשים שהם משקיעי ערך יודעים שלאורך זמן הם הולכים להרוויח יותר ממשקיעי צמיחה. גם אנשים שמשקיעים במניות small cap כנראה הולכים להרוויח יותר ממניות large cap, בטח כשזה משולב גם כן small cap שהן גם ב-value. ובסופו של דבר, כאשר מסתכלים על התמונה הרחבה, מוכנים לספוג את הווליטיליות, ובן אדם שבוחר נגיד ללכת על אסטרטגיה בשוק ההון של small cap value stocks, יודע שרוב הזמן המדדים הולכים לתת תוצאה יותר טובה מהתוצאה שלו, אבל אם מסתכלים על הדברים היסטורית, באורך תקופות זמן מאוד מאוד ארוכות, בדרך כלל מי שהשקיע ב-small cap value הרוויח הרבה הרבה יותר, גם אם זה 2-3 אחוזים יותר בשנה בממוצע, זה יכול לצאת לאנשים מאות אלפים אם לא מיליוני שקלים יותר לאורך תקופות השקעה ארוכות, וכדי להיות מסוגל להשקיע בצורה כזאת, צריך להיות עם בטן חזקה, ולא להיות מוטה יותר מדי, לא לשים יותר מדי דגש, על הפסדים בטווח הקצר.
כן, נגענו פה בהרבה תוכן, ואני חושב שזה תוכן מעניין וחשוב, ששווה לא רק לדעת אותו תיאורטית, אלא גם לנסות ליישם אותו לתוך החיים, זה דברים שהם לנו, לי באופן אישי, ממש שינו את החיים, ההתחלה של ההטמעה של לקבל החלטות טובות יותר. אני מקווה שהיה לכם מעניין, ונתראה בפרק הבא.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.